תשעים ואחד נושאים בחזרה. אנחנו נתראים בחזרה בכלי התוכנית שלנו במשך שבועיים, אחרי מיום ראשון. נהיה כל יום שני שיעורים, אני אסביר, לא עולים בכלל. נהיה כל יום שני שיעורים, שיעורים שאתם תתנו, כל אחד או כל חברות היבחרו נושא. כל שיעור יהיה 20 דקות, ועשר דקות דיון. דיון זה הערות שלי או הערות של הרב שלמה. כלומר, השיעורים יהיו קצרים, כל מי שייתן שיעור ייתן גם דף לכולם עם תקציר, נקודות עיקריות. ונעשים על זה, אנחנו לא מספיק 31 נושאים, כשמדובר על שבועיים, אבל על פי התוכנית, זה בעצם אנחנו מספיק 24 נושאים, נגיד את זה ככה, כן, פחות או יותר, נגיד, פחות שהוא 20 נושאים מספיק. אז תהיה לכם בחירה, מה לקחת מתוך הנושאים האלה? אנחנו נעשה כדי שזה יגיע. ראשון פורש בתורה וחרבי וכו' וגם כן דבר שאנחנו רואים להקפיד עליו. ולפעמים עובר עוד על סוג חנופה. אנחנו לא כרגע לזה, פשוט תודה רבה. ולפעמים עובר גם על סוג חנופה, שהוא להרבה דיונים, ולפעמים את בעלי רבי, ולפעמים עוד כמה, הוא לאו גמור. והוא לאו שלא תחניפו את הארץ. כן, פשוטים את הדברים לא תחניפו את הארץ, זה נאמר על רוצח שלוקחים לנו כופר וכדומה. זה הרבה מי יכול להיות, פשוט כאילו, ונותן את העונש יותר קל וכדומה. וזוהי חנופה. כאילו אני מתכוון בסיפורו על לשון הרבה, כאילו להחליף לשומע. שהוא יודע שיש לו על אותו פלוני שנאה, ועל ידי זה ימצחן מנה, והוא עבון פלילי. כי הנעת ממנו שאינו מקיים מצוות תוכחה, לא הוכיחו על השנאה של בינו לבין חברו, אבל גם יחזיק בסיפורו את השנאה של ביניהם, מכבר ועל ידו ישנה בעברתו יותר ויותר, ישנעת עוד יותר, להיוולד מזה מחלוקת חדשה, ועוד כמה קלקולים אשר מתחדם. לדעת העבוד זה בעבודותים לרבים מצוי הרבה מאוד, הוא כשאדם סיפר כלית חברו, והשומע שמכיר שדבר הזה שיבל לחברו שלו מלבדים, אף עוד כך גם כן מנעניה בראשו, הוא מחליק גם הוא את הדבר הראשון שהוא עושה, כי זה תיבות לפגם, מפני שהמספר הזה הוא משחשור, וכדומה שיש לו ממנו תיבות הנאה, שיראה שיחזיק אותו להוכחן, על כן מסתנו היוצא מפני הדבר כשהסכים גם הוא לזה. אבל תדע כי, שהוא בעצם לאו דחנופה, אפילו אם רק יוסיף איזה תיבות שמתקרב וכו'. בעניין כזה שאין מה שנאמר, מסמתו סכין ברלויך, מבעל המשך שפה. וחייב אדם למסור עצמו לסכנה, ואל ישיג את נפשו עוון אשמה כזה. ועל פי התורה צריך משם פנסה כל פעם להתחזק מאוד שלא לסייעו, אפילו בתנועה אחת שיראה ממנו שמסכים בסיפורו. ועל זה שאין מאמר חזר בעדויות פריחת, נוח לו לאדם שיקווה, שוטה בעיניו להיות קולמה, ואי שערך עד שהחלשה בעיני המקום. וזה אפילו במילים שדבריו בתוכחה לא יהיו נשמעים ומספר. אני דבר כי חייב לא הוכחו, אבל גם לא, תעשה פנים מאובנות, ובדי ובדי שלא יוסיף תיבה או שניים, וזה עובר על סוג חנופה, כת חניפים, הם מאלה שאינם מקבלים את פני השכינה. בסדר. אנחנו נתחיל, ותגיע לנו מתוחד, זה כבר, כי זה נושא שהוא אוקיינוס גדול. אבל רק, מה?
אפשר לעשות שהוא מחר תחילת הסדר.
מחר יש לי איזה רופא, אני צריך להיות, יש לי בעיה. אולי אפשר בתחילת הסדר שהוא שיעור קטן, בסדר. יכול להיות שאני עושה אחרי, תשע פסרים, אבל אני רוצה לפחות מושגים ראשוניים על הדבר המוזר הזה שנקרא קבוע, אני יודע שגם היה לכם על הדבר הזה שהוא מפרופסור למתמטיקה, ונראה מה אנחנו יכולים להגיד כאן על הדבר הזה, אבל פרש אחד מסיפור ובעלה בלת שחוקי, ובואו קודם כל ניקח לבית את המקרה הפשוט ביותר, במקרה של תשע חנויות מוכרו את בשר שוקה, ואחת מוכרת בשר נבלה. טוב כאן, מובד ברייתא, ולקח מאחת מהם, ואני לא יודע מאיזה לקח, ספקו אסור. ובנמצא, הלוך אחר הרוב. אני רוצה כאן להסביר את הדבר הזה, מה בדיוק קורה פה, ושוב, אנחנו לא ניתן פה שיעורים בסטטיסטיקה ולא במתמטיקה, בגלל שאני יודעתי כל הדבר הזה איננו שייך כלל וכלל, ואני קודם כל אסביר את הדברים האלה. נקודת ראות שלי, נקודת ראות מאוד לא מקובלת אבל נכונה, רוב האחרונים שדיברו על זה, אני אסביר את המקרה שלי, יש לזה כמה חסרונות, אבל אני אפתור אותם להמשך. מה ההבדל? כן, נצא עם כן את המקרים, כמו מצאים מספיק לנו חמש חנויות, קטרי, ומושבים, עמים חמישה, תוכנות חמישה, 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 אוכל, יש לנו חנויות. יש חנויות, ואדם מצא כתכנת מסרקיים, במקומותם אנחנו לא יודעים מאילו מן החנויות היא הגיעה, והמקרה השני שהוא הולך את החנות, הוא לא זוכר באיזו חנות הוא היה, ובמקרה שהוא לא זוכר באיזו חנות הוא היה, אנחנו רואים שכל כבוד נחצה נחצה וזה אסור, ואילו במקרה בשר שנמצאה הדבר הזה מותר. השאלה היא, קודם כל ההנחה הראשונה, אנחנו הולכים אחר עד לידת הספק. ההנחה, אני חושב, ברורה מאוד לעצמה. לא, אנחנו לא מסתכלים על השעה שאנחנו נמצאים כאן, אלא על השעה שבה נולד הספק, והשעה שבה נולד הספק חשובה לנו כדי לדעת לשאול את השאלה הנכונה. השאלה המשתנה, על פי שעת לידת הספק, כמו שאנחנו נוכחים כאן, שנמצאה חנותך כאן, ואני שואל את השאלה מאיזו חנות השאלה הנכונה לגבי החנותך היא מאיזו חנות פרשה החתיכה. חנות השאלה. כמה תשובות שאלות לשאלה הזו?
חמש.
חמש תשובות, יש לנו כן חמש תשובות, ארבע, חתיכה, פרשה, מחנות, כשרה, אחד, חתיכה, פרשה, מחנות,
אולי
משום חנות?
מה?
אולי
לא הגיע
משום חנות? ההנחה היא שהיא הגיעה מאחת מהחנות אחרת, ואחר בסיסית שאני מגיע פה בחובות. יש לנו, אם כן, אנחנו מקבלים כאן חמש תשובות. ארבע מהן, כלומר, התשובות הן אחרות. תשובות הן זה פרש מכאן, פרש מכאן, פרש מכאן, פרש מכאן, פרש מכאן, זו היה משמעות. אם כן, ארבע תשובות אומרות שזה קשה, ותשובה אחת אומרת לי שזה צריך. הדבר הזה מזכיר מאוד דין של סנהדרין, שהוא מקור, דין של סנהדרין. כלומר, אני חושבים לפני כאן 23 שופטים, ואני שואל אותם, האדם הזה חייב או האדם הזה פטור? והאנשים נותנים תשובות. לא אני אומר האדם חייב, לא אני שחרר אומר האדם חייב, לא אני שחרר אומר האדם פטור. מה עם זה? אני סופר את התשובות. ואני סופר כמה תשובות נאמרו לי חייב, כמה תשובות נאמרו לי פטור, ולפי שאני גוזר את הדינו, הדבר הזה, לכאורה, מלמד מן הפסוק, חייב לי לטוב. אגב, אפשר להגיד לכם, אחד ממדרשי ההלכה הקשים ביותר שאני מכיר מאיזשהו מקום בספרות ההלכה, מהמדרש של חייב לי לטוב, זה מדרש שהופך ב-180 מעלות את מה שבא לתורה. אתם שמתם לב, נכון? מה שבא לתורה זה, ולא תענה על ריב לנטוב חבר רבים לתות. לא, פשוט הורדנו את המילה לא. זה מה שני. פשוט הורדנו את המילה לא. זה מורד היום. כלומר, נאמר, אל תתה אחרי רבים, דבר שכבר על דברים רעים. נכון? בקרים, שאסור לשמוע לכולם, ועל אמן אמר, לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה, הרעים ולמתות אחרי רבים לרעות. אבל מה אתה לומד מכאן בכל אופן, מהפסוק הזה בפשוטו?
שלמרות אתה לא יכול...
מה? לא תהיה אחרי רבים לרעות, אבל תהיה אחרי רבים לטובת. כלומר, ההנחה הבסיסית בפסוק, לא תהיה אחרי רבים לרעות, מה היא? שבאופן עקרוני הולכים אחרי רבים. כלומר, כשאתה לא שמקרה מגיע למה שמגיע מדרש ההלכה, אבל אני לא יודע למה מדרש ההלכה, יש לי עוד בצורה כזאת. כלומר, אני כן יודע את זה. אבל שוב, אם אני יודע בסופו של דבר, בסנהדרין, שאני הולך אחרי רבים, אני מקבל תשובות, ואני הולך אחרי רוב תשובות. לא יודע. וגם כאן אני הולך אחרי רוב תשובות. השאלה הייתה מאיזו חברת פרשה אחת אחת, ויש לי רוב תשובות שהמשמעות שלהם של חתיכה כשרה, אני קובע בסופו של דבר שזה חתיכה כשרה. בינתיים פשוט, נכון? אין זו מתמטיקה גדולה ואין זו פשוט דבר. עכשיו, חתיכה, כן? שהספק היה כאן. כאן את החתיכה, כאן עמד הבן אדם וקנה אותה, במקום הזה. עמד הבן אדם שקנה אותה, ולמעשה השאלה הייתה שהבן אדם נזכר בשאלה יותר מאוחר. הוא נזכר בשאלה שהוא קיבל כשהוא הגיע הביתה. כמו הוא נזכר בכאן, אז הוא היה מבקש את תעודת ההכשר, הוא הולך לחוצה ומסתכל על השלט, ומחליט אם הוא קונה או לא. הוא נזכר בתעודת השאלה, אבל השאלה האמיתית הייתה ברגע שהוא פגש את החתיכה. כאן, האדם פגש את החתיכה במקום הזה, נכון? כאן הוא פגש את החתיכה במקום הזה, אני מדבר על מפגש של האדם בחתיכה. אז השאלה, מאיזה חנות בחתיכה פה? אני מקבל את כל התשובות האלה. כאן השאלה היא שאלה אחרת, מה השאלה? מה השאלה?
האם מוכרים בשר כשר בחנות הזאת?
במחנות הזאת כשרה אותה. במחנות הזאת מוכרים בשר כשר פה, בשר
כשר. איפה הסגר של הלב
שם? כמה התשובות יש לשאלה הזאת?
שתיים, כן ולא.
כן ולא.
למה לא מסכים על שאלה איזה חנות הוא קנה אותה?
מה?
למה לא מסכים על שאלת איזה חנות הוא קנה?
כי הוא קנה בחנות הזאת. בואו ניקח עכשיו את הכיתה שאנחנו נמצאים בה, וניקח את המסגרת כל הכיתות שנמצאות כאן, בסביבה. באיזה כיתה אתה נמצא? אתה לא יודע את המספר. באיזה כיתה אתה נמצא? אתה נמצא בכיתה הזאת או בכיתה הזאת או בכיתה הזאת? אתה נמצא בכיתה הזאת. וגע בדיוק באיזו חנות הוא נמצא. הוא רואה את הקירות. הוא רואה את פניו של בעל החנות, שומע את הרדיו, הוא רואה את החלון, הוא רואה משם תנוף, הכל. הוא יודע בדיוק באיזו חנות הוא נמצא. הוא רק לא יודע אם החנות הזאת היא קשרה או טרפה. השאלה הזאת יש שתי תשובות. השאלה, האם החנות הזאת קשרה או טרפה, לא מושפע בכלל? השאלה המחירה של מה הטבעם של החנות האלה. אני מניח שהחנויות האלה, שלוש מהן יהיו טרפות ושתיים קשרות. נניח שיש כאן שלוש קשרות ושתיים טרפות. זה לא משפיע על החנות הזאת. יש כמובן פעול הצדיק לתוך השכנו ואוהל הרשע ואוהל השכנו. אין לזה משמעות בעניין שלנו. שום משמעות. צריך.
מה עוד?
כאילו, כן יש לזה משמעות. נכון שאם אנחנו לוקחים את השאלה, אנחנו אומרים, סתם, יש שתי תשובות אפשריות, אבל הייתה להסתכלותית אחת מהן הרבה יותר הגיונית. כאילו, 90% מהחנויות בעיר הזאת שלה, אז קנית בעיר הזאת.
כן, אבל כמעט לא הייתי שואל, זאת אומרת, זה לא משהו. הטבעה של החנות של החנות שלה, אבל כשאתה שואל, אני בסוף שראות אותה. זה לא אמור להשפיע.
יש יותר הסתברות שכן.
נניח שעכשיו, יש לא עוד חנויות. וכולם שכן, אז מה? אין פה הסתברות ואין פה כלום. אין פה שום הסתברות שהחנות הזאת עכשיו. אלא אם כן, אתה מחליט לשאול את השאלה בלתי נכון. ואסור לך לשאול את השאלה בלתי נכון. אסור לך לשאול את השאלה. אתה צריך לשאול את השאלה נכון. השאלה הנכונה, עכשיו, בואו נגיד שכאן יש חנות בשר. לא נמצאים.
אני רואה פה את זה מאוד, אני רואה צבע הווילון. אני רואה את הרביטים, אני רואה את הלוח, אני רואה את הכל.
זאת החנות. זאת החנות. ברור לי לגמרי באיזו חנות אני נמצא. השאלה היא לא באיזו חנות אני נמצא. אני נמצא בחנות הזאת. יש שתי גילונות, אחד מקופה לכאן, אחד מקופה לכאן, שכאן יש לנו בעל פה. זאת החנות שאני נמצא לה. אני מזהה לחלוטין את החנות.
למה שלא ישאל שם את
הקשרות? מה?
אמרו
שלא ישבת מהגנשתר,
או
ילד לא יודע,
אם
קשרות,
לא
צריך להגיד. כי הוא יצא כבר מהם. הוא כבר איננו, ועכשיו הוא לא זוכר, ואיזה חנות הוא היה. הוא כבר יצא מהחנות. בואו, שאם הוא נמצא עכשיו בחנות, והוא נזכר שהוא צריך לשאול. בואו נגיד, הוא לא ידע, הוא חשב שהכל כך קשה. הוא לא ידע, הגיע הביתה, הוא אמרו לו, אחת הכנות במקום הזה. זה
אחד.
עכשיו הוא לא ידע לזה, הוא ידע לזה, הוא ידע לזה, מה אתה מול הנעים הזה, סביעה, אנחנו רואים את הדבר הזה. אין. חייבים לדעת את שעת לדעת הספק, ולגבי שעת לדעת הספק, חייבים לשאול את השאלה הנכונה, אל תחפשו את ההסתברויות, כי זה לא ממין העניין.
אבל זה לא משנה מה החנות, זה שאלה איזה בשר היה בחנות. ועד השאלה שאתה שואל על הבשר, זה שאלה גם על הבשר בחוץ, אם הבשר בחוץ אתה איפה קשה. לא שאלנו על הצבע של הקירו של
החנות. השאלה אם בשר קשר או טרף, הוא תלוי השאלה מאיזו חנות הוא בא. הוא תלוי השאלה הזאת. ולכן אני עורך את השאלה בשום שום. אני אומר, כאן שאלה מאיזו חנות
הוא בא. נו, השאלה, אם הבשר שאתה קונה בחנות הוא קשר או טרף, השאלה היא איזה חנות נכנסת אליה.
איזה חנות מה?
נכנסתי אליה. וזו השאלה באיזה חנות קניתי, שאת הבשר אני מקשר אותה רף, ובעצם קשור לשאלה איזה חנות נכנסתי.
לא. מה זה איזה חנות נכנסת?
איזה חנות קניתי?
השאלה לא נוצרה ברגע שנכנסת. השאלה נוצרה ברגע שהבשר הגיע אליך. עכשיו, אתה נמצא בתוך חנות ומגיד לך חתיכת בשר. מי שמגיש לי בחנות הזאת חתיכת בשר. עכשיו אתה צריך לשאול שאלה. מה השאלה? באיזו חנות אני נמצא? בחנות הזאת, אין זאת אומרת. טבעה של החנות לא מושפע בכלל מטבע החנויות שבסביבה. ולכן אתה מתרכז בחנות הזאת. ולא, החנויות שבסביבה לא משפיעות על זה כלום. החנות הזאת תישאר קשרה או תישאר דחפה. גם אם החנויות שסביבה יחליפו את קשרותה.
הספק שלי אחרי שהגעתי הביתה, ספק שבעצם התחיל כשהגעתי הביתה, שאני לא זוכר מה
נכון,
זה.
הגעת הביתה, ואז עולה השאלה, אבל אז עולה השאלה בדיוק. אתה צריך לחזור אל השעה שבה נולד הספק. השעה שבה אמור היה הספק להיוולד. השעה שבה אמור היה הספק להיוולד, זה שעת המפגש שלך עם החניכה. שם, באותו רגע, אתה צריך לשאול את השאלה, מה אני מחזיק ביד? זה ביסודו של דבר דין קבל. סליחה, זה לא דין קבל. תהיתי לגמרי, ועכשיו אני אגיד את המשפט הפרופוקטיבי שבגלל את זה שבגלל את זה, ובגלל השאלה הזאת, אגב, אני פעם למדתי בישעת, בגלל השאלה הזאת, אני פרשתי מי אישי יש. אמרתי, שמחתי ככוך, אבל אחד לא קיבל, ושוב באתי לרב, אמר, אבל מה ההיגיון? שיק אותי היגיון טרף. היגיון טרף, חשבתי. אבל יש דברים שלא יכולתי לקבל. אמרתי שזה דין קבוע, תהיתי, זה לא דין קבוע. בשביל מה שאמרתי עכשיו, אני לא צריך קבוע. מה שאמרתי עכשיו זה היגיון צרוף, אני לא צריך לשאול בשוק, אני לא צריך לשאול ללמוד שום דבר, אני מערב לו וקם עליו. הדברים שאמרתי עד עכשיו זה היגיון שרוף, שגם אם היו מעירים אותי בשתיים בלילה, בלי ללמוד דף אחד גמרא בכל השש, הייתי אומר שזה היגיון. היגיון לא צריך בכלל דין קבוע. מה זה דין קבוע? אני אגיד שאתם תשיגו את השגותיכם, אני מבין שקורא לנו דין שקוראים מתפרקים, ואנחנו איתמה.
נניח שאנחנו חס וחליל הגוד, אנחנו פוגשים את החתיכה הזאת, כן? מעניין אותנו מאיזה חנות יצא? בכלל לא, לא מעניין אותנו שום דבר, יש פה חלק, יש פה...
לא, לא עולה לך שום שאלה. כי לא עולה לך שום שאלה, אלא אם כן. בוא נגיד, אם אנחנו גויים, אז בוא ניתן 9 חנויות פחות מן החי ואחת אחרי.
מה שניסיתי להבין בדוגמה הזאת, שהשווק הבסיסי, השאלה הבסיסית לעולם תהיה, האם הבשר הזה הוא קשר או לא. וכל מי שמגיע אחרי זה, זה רק ברור הספק הזה. לא יכול להיות פה ספק לגבי החתיכה הזאת, אלא אם כן יש לי את המסוגים של קשר או טרף. ולכן השאלה הבסיסית שאני מפגש עם כל חתיכה, לא משנה איפה הייתה, לא משנה מתי הייתה, אלא הספק, השאלה הבסיסית היא תמיד האם הבשר הוא קשר או לא. מעבר לזה, כל השאר הוא ברור. ולכן מאוד מאוד קשה להבדיל בין המקרה שבו...
ברגע שאתה יכול לומר על השאלה שלך, הבשר קשר או לא, שזה כאילו שאלה אחרת, אתה הולך לשאלה התולה ולא לשאלה הנתלית. זה היגיון פשוט. ברגע שהבשר כשר או טרף, הוא תלוי השאלה מאיזו חנות הוא בא, בהנחה שזה בא מאחד החנויות. ברגע זה ברור שאתה הולך לשאלה המפרשת ולא לשאלה הסתומה. זה פשוט. אם זה תלוי בזה, אז בוא נלך למקום שזה תלוי בו.
אני שוב אני חושב כך. אם ברגע ש... הרב אומר בעצם שברגע שאנחנו עומדים בחנות, שהלידת הספק הייתה בחנות, אז המצב הוא בינארי, כן? כלומר, או טרף או לא טרף. אבל זה לא נכון ששאלה...
מה שאין שום שאלה אחרת?
אני חושב
שאלה... לא, עכשיו זה לא הבשר. זה גם תלוי בשאלה, הבשר תלוי בחנות. אז בואו נגיד, ככה השאלה כשאתה נמצא בתוך החנות, האם החנות הזאת קשרה או טרפה, השאלה בינארית כמו שגידה, נכון? או כן או לא.
ולמה לקבוע את שעת מידת הספק כשאתה נמצא
בחנות? זה שאלה שכבר זה דבר מובן לגמרי בפושקים, אבל אני חושב שיש בו גם המון היגיון. גם אם אני הייתי שם מנציע היום חלקה מחדש, אני הייתי מנציע אותה ככה, שאתה הולך בשעת לידת הספק ושם אתה מוציא לבריאות. זה השאלה, כשמישהו נולד, כשמישהו התהווה, אז אתה בודק אותו.
אבל שוב, כשאני מדבר על לידת הספק, כן? אז הרב תיאר כביכול, אני עומד בחנות, והחנות מוצקה וקיימת ורק יש קשות. זה לא נכון. כלומר, שעת לידת הספק הזאת היא נוטה בערפל, חסר נתון מאוד משמעותי. איזו חנות בעצם נקנה בבשר, וממילא זה מחזיר...
למה? כשאתה מדבר בבשר בתוך החנות? לא חוזר כלום. הבשר נקנה בחנות הזאת, הנה אני כאן. הבשר כאן נקנה, הנה הקירות, הנה הרהיטים, הנה המוכר, וזה... רבותיי, בואו, נחתוך, נשמע רק את...
הרי. אז לא הבנתי למה זה משהו אובייקטיבי, כלומר, אם
הבשר
נקרא לפי שעת הספק.
למה?
למה משהו שהוא אובייקטיבי, כלומר, אם הבשר כשר או לא כשר, הספקות, אבל הספקות נקרא לפי שעת הספק.
לפי שעת לידת הספק?
לפי שעת לידת הספק.
זאת שאלה, כי זאת השעה שבה נשאלה השאלה. שאתה אמורה
להישאל השאלה. מה
אכפת
אם
אתה נשאלה
השאלה?
מה אכפת אם אתה נשאלה השאלה,
אם כאילו...
מתי אמורה הייתה השאלה
להישאל? למה אכפת
אם? זה, בואו נגיד, זו היא שלומה שיש בה המון היגיון. אני לא יכול להוכיח אותה בשום מקום. זאת אומרת, עדיין אני יכול להוכיח אותה מהנשאלים. כל הזמן קופיות, מלא בדיוק מה... ויורד היה מלא בדיוק מהשאלה. אבל הדבר הזה יש פה היגיון בסיסי. ואתה הולך לשעת הלידה, אתה הולך לשעה הראשונה. תשאל כל חוקר משטר. הוא מגיע לפניו איזשהו עניין, מה הוא עושה? הוא לוקח את החוט שהדבר הזה קשור בו, והוא הולך, הוא הולך, הוא הולך, הוא הולך, הוא הולך, הוא הולך לתחילת החוט, ושם הוא מתחיל לשאול שאלות. שם מתחילים לשאול שאלות. הדבר הזה, אני לא יכול להסביר אותו, אבל הוא היגיון כל כך בסיסי, כל כך פשוט.
הסיכויים
של כל דבר. אין, סיכויים אתה צריך לשאול שאלה. רק על פי שאלה אתה יכול לקרוא סיכויים. המילה סיכויים היא שאלה מאוד מטשטשת. שאלה מאוד מאוד מטשטשת. אתה צריך לשאול שאלה ולקבל עליה תשובה, אחרי רבים להטות, לא מדבר על רוב סיכויים, הוא מדבר על רוב תשובות. רוב תשובות לשאלה. ומשם אני לומד את זה. משהו, הדבר הזה אין לו שום קשר לדין קבוע. הדבר הזה הוא דין בסיסי יותר, והוא הגיוני יותר. בעוד שהמושג קבוע לקוח מגזירת הכתוב, ושוב, אתם מכירים את זה מספיק טוב, כי גם מגזירת הכתוב חייב להיות הגיון, אני לא מגזיר שקות הכתוב שאין בהם הגיון. אבל מגזירת הכתוב קובעת, כשיש היגיון, שההיגיון עובד. אלא שלא כל היגיון עובד, ואני אוכל לכם שלא כל היגיון עובד. כן. בואו, נמשיך רק נשמע את אשר שמקפיא הרבה זמן ונמשיך.
אני עדיין לא הצלחתי להבין איך דווקא לי נראה שזה שניהם, הם נראים די דומה. אני לא יודע את המקרה, האם האדם עומד בתוך החנות כרגע והיא לא יודע אם החנות קשירה?
לא, לא, הוא הגיע הביתה, הוא מסר לשתות הבשר, היא בשלה אותו ואז היא אומרת רגע, רגע, רגע. שמעתי שברחוב שאתה קנית יש גם חנות אחת איפה.
כן.
עכשיו עולה השאלה, מה לעשות עם הבשר ועם הסיר ועם כל התפשיט?
כן. עכשיו, האם בפני שני המקרים האלה יש בדמיון שלו חמש דלתות שבה הוא צריך לבחור מאיזה דלת הוא יצא?
כן.
זה אותו דבר גם הבשר, הוא צריך לבחור חמש דלתות מאיזה דלת הוא יצא.
לא, אבל השאלה לא הייתה בדלתות מאיזה... השאלה לא הייתה מאיזה דלת הוא יצא. השאלה הייתה ברגע שהוא קיבל את הבשר.
כן.
הוא קיבל את הבשר והמוכר. כן, בוא.
כן.
תן לי את זה עכשיו ביד, תן לי. אתה המוכר, תן לי.
כן.
זה, אתה רואה?
כן.
זה שעת לידת הספק, זאת שעת השאלה נקראנו שואלים.
האם זה שעת לידת הספק או שאלת לידת הספק ברגע שהוא נכנס לחנות, האם החנות הייתה קשירה או טריפה? זה שעת לידת הספק.
לא, שעה של לידת, לא, זה לא שעה של כנס החנות, השעה שבה הוא קיבל, השעה שבה בדיוק הבשר עוד פעם. אני רוצה שתשים לב, זאת השעה. אל תחליף אותו בשביל דבר. זאת השעה. הנה, ככה עוד פעם, זה.
למה זאת
עוד פעם? לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה לכם להקריש
למה זאת שעת הספק?
מה?
האם שעת הספק?
זה השעה, כשהבשר הגיע ליד שלי.
כן.
זוהי אותה השעה שבה אני צריך לדעת אם הבשר הגיע ליד שלי.
למה זה גזירת הכתוב של זה שעת הספק? למה לא
שבה
שעה?
זה לא גזירת הכתוב.
אם הוא נכנס
לשעה... בינתיים שהגיע עוד שעה.
אם הוא נכנס לשעה...
בלי דין קבוע, בלי כלום.
אם הוא נכנס לחנות...
אותה אנחנו רק בהתחלה.
אם הוא נכנס לחנות
דריפה,
ברגע שעוברת מפתן הדרך, כן, מקודם,
אם הוא לא קנה בשר,
אז הוא יקבל בשר טרפה.
נראה לו בשר לכניסה לחנות.
לא. האחריות שלך לגבי הבשר, ברגע שהבשר, אני עוד פעם יכול להדגים, אבל אין צורך ברגע שהבשר יגלה. זה האחריות שלך עכשיו לגבי הבשר, ולדעת מה קורה איתו, וכאן הרגע שבו אתה מתחיל שור שלך.
האם נלך הכי אחורה שאפשר, אם לך השאלה מתחילה, אם נלך הכי אחורה שאפשר, כמו שאתה אומר, לך השאלה שברגע שהוא נכנס לחנות. לך לרגע הכניסה לחנות. לך לרגע הכניסה
לחנות. לא מעניין אותי. עכשיו אתה לא מעניין אותי. אני את השאלה, אני מחויב לשאול את השאלה לגבי הבשר, בואו לא נטריך אותה
מגלעד. השאלה של הבשר פליאה בשאלה של החנות.
זה הרגע שבו אני חייב לשאול.
שאלה של הבשר תפליאה לאיזה חנות הוא נכנס. שאלה של הבשר תפליאה
בשאלה. זאת שאלה תאורטית. זה לא השאלה הנכונה. השאלה שעולה ברגע שהגיע לידי הבשר. הבשר הגיע לידי בחנות הזאת, וקניתי אותו מהחנות הזאת. לאן נכנסתי? זה לא שאלה לגופו של
דבר. לא שואלים על הבשר, שואלים על החנות.
מה?
אנחנו שואלים על החנות כל הזמן.
אנחנו שואלים על החנות, על הבשר, כשאני מסתכל כאן, איך הגיע לידי הבשר, הבשר הגיע לידי מהחנות הזאת.
אז הרב יודע איזה חנות.
מה?
אז השאלה זה לא...
בוודאי שאני יודע איזה חנות, ואני לא יודע אם החנות הזאת כשראה עוד
זה חנות. אז לא שאלנו, יש לנו חמש חנויות והוא לא זוכר מאיזה חנות, הוא יודע איזה חנות
הוא קנה. הוא יודע, באותו רגע הוא יודע, כשהוא הגיע הביתה הוא כבר לא יודע. באותו רגע הוא יודע בדיוק מאיזה חנות הוא קנה.
אבל הוא לא יודע.
אבל הוא לא יודע, בשביל עוד אחד. בדיוק. עוד אחד, שיש לנו דבר עבודה אחרת, אני לא יודע איפה אני אשאל.
למה במקרה של הבשר? למה במקרה של הבשר ברחוב, אני לא חוזר אחורה לנקודה שבה הבשר פרש מהחנות?
אני לא יכול. זאת הנקודה של נוצר לך
השכר. רגע, אתה שואל את השאלה מאיכן הנוצר הגיע. הבשר ברגע שהגיע ליד שלך. הנה, עכשיו בשר ברחוב, מצאתי. זה הנגע שבו השאלה. עכשיו השאלה,
מאיכן הבשר. זה נקודה שבה אני פוגש את הבשר. זה לדעת הספק, זה נקודה שבה אני פוגש את הבשר.
כן, 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 בדיוק. הרגע, בוא, אתה פוגש את הבשר. עכשיו אני חושב, רבותיי, זהו, עכשיו אני חושב, זה נתיים מושל כמו שאימן מהמשל כבר עברו וכמלה ולזה אנחנו נגיע מיד כשנקבלו בחנות אז אני בינתיים לא צריך להתנקבוע ואני לא צריך לשום דבר מתי אני נצחח ולמה אני נצחח בסוגיה שלנו מדהים כאן מכיוון שאני מהר רצתי מהסיר של אשתי והרוצה להתבשל שלו אני מהר רץ לרחוב ובאיזה חנות קניתי זה יש לי פה חמש חנות ראשון, ארבע חנויות שלו יש לי כאן תערובת חנות אני לא יודע לשם מה קורה בתערובת חנויות יש לי דין
מה הכי חושב במקרה הזה?
במה?
במקרה שזה קבוע שערה מסביר
לא, אני עכשיו מנסה להסביר מה זה קבוע.
כן.
בינתיים לא השתמשתי במושג קבוע.
כן.
עכשיו אני מספר את הסיפור. אחרי שמסעתי אשתי את הבשר, אני שואל לה, רגע, מה זה קבוע קניתם? אני רץ לרחוב. אז אני מסתכל, אני רואה פה חמש חנויות, אני כבר לא יודע מאיפה הגעתי. אז מבחינתי יש כאן תערובת של חנויות. נכון? מבחינתי יש כאן תערובת של חנויות. וכאן יש לי דין שנקרא דין שונה לגמרי מהדין של סנהדרין, ואיך נקרא הדין הזה? ביטול ברוב. יש את הרוב. כלומר, בואו נדאר לעצמנו עכשיו, נדאר לעצמנו משהו שלא שייך לעצמנו שלנו. וזה ערימה גדולה מאוד של חתיכות שמונחת לכאן, ערימה גדולה של חתיכות. ואני יודע ש-32 מהחתיכות כאן קשרות ואחת טרפה. מה הדין? יש דין שנקרא ביטול ברוב. דין ביטול ברוב, אני אגיד אותו איך שהם אוהבים לעשות אותו בישיבות. אומרים, בדיוק על זה 350 קוף, אני אינני מקבל. דבר על גזירת הקדום שהאיסור התהפך להיות היתר. כלומר, חשוב לי להדגיש את זה. חוץ משיטה נידחת אחת של תוספות ריד במסכת בבא בתרא. מסכימים כל מישהו. שמידי בו ראיתה, שמידי בו ראיתה. ולמה קופת יורדיה, לא נעסוק בזה כרגע, קופת וקופתת, אחד משניהם, לא נעסוק בזה, אבל מידי בו ראיתה, חשוב לי להדגיש את הדבר הזה. כמובן, עשו לי לאכול את כל ה-32 חתיכות ביחד, בגלל שכן את הקמירה. אבל בואו נגיד, אילו היה כאן רק שלוש חתיכות, וחתיכות לא גדולות, ואני יכול להכניס שלוש חתיכות, שתיים קשרות ואחת טרפה. אני יכול להכניס את כל שלוש חתיכות לפה שלי לבד אחת ולגרוס את כולם ביחד ולאכול את כולם ביחד, למרות שהדבר היחיד הבטוח כרגע מהו? שאכלתי טרפה. שוב, מדרבנן ייתכן, זה יהיה מודע לי לאכול אותם רק בזור אחר זור, כדי שכל רגע יהיה ספק ואני אוכל להכריע את זה. ייתכן על פי משפטים אחרים שאני צריך לזרוק חתיכה אחת כדי שיוצר פה עוד ספק. אני יכול למצוא לכם כל מיני חומרות דרבנן שלא קשורות כאלה מדאורייתא, אני יכול לאכול ולדעת כמה ראשונים לדעת הראש גם מדרבנן, אני יכול לאכול את כל שלוש חתיכות שלי לא סמור לי אחת ולאכול מיני. בגלל זה באים החכמים, אני משתמש שוב בלשונו הזהב של חמשים מושקות ואומר שיש כאן גזירת כדי שהאיסור הפך להיות יותר. והדבר הזה לדעתי משולל פה לגמרי ומשולל פה עושה ואני לא עושה, ואני מפן המסר את כדי לגמרי. איך איסור הפך להיות יותר? איך אחד נבלה הפכה להיות אחד כך שם? אתה לא נגיד, כי התורה מתירה לכל נבלה, כי היא נמצאת פעם בערוב. לא רואה. לא רואה. ולכן לגבי השאלה, מדוע מותר לי לאכול את כל שפת ביחד? זה דבר שאני בא לעשות אותו עכשיו. לא מותר לי לאכול את כל שפת ביחד, גם על דוגמת הרבה מושגים, אומנם הקצה המזלג את כולם, אבל בכל פעמים, יש לי כאן שלוש פעמים. בואו, תוסיף עוד כמה. וכמה חתיכות. בואו ניתן לחתיכה אחת להם אישיות. רציתי, ציירתי לפרצוף, נתתי לחתיכה הזאת איזושהי אישיות. כמובן, עכשיו השאלה אם החתיכה הזאת שגה או טריפה. אין לי תשובה, אני לא יודע. עזור לי לאכול. ברגע שהחתיכה הזאת נכנסה לתוך תערובת, נגדל לי של ג'ק. היא הפכה להיות חלק מתערובת. עכשיו, למה הדבר דומה? אין, אני יכול להגיד נדב, אני יכול להגיד קץ. אני יודע שפעמים אתם קוראים לאנשים שמו משפחה, אני לא אוהב. אבל אני יכול להגיד נדב, אני יכול להגיד קץ. קראתי לו נדב, קראתי לו. קראתי לו קץ. הוא אחד במשפחת קץ. הוא אחד במשפחת קץ. אחד במשפחת קץ. שאינני מתייחס כל האישיות הפרטית שלו. אתם יודעים מה? אם אני אלבש עכשיו לכולכם מדהים ואני אתן לכולכם מספרים אישיים. כמה זמן?
חצי שנה.
טוב, אתם מאבדים את האישיות הפרטית שלכם. מחלקה, לא יודע, בגולני, בגבעתי, אני לא יודע. ואז בצבא מחנכים אתכם כל הזמן, אתם באמת מאבדים את האישיות שלכם. מה שיש לכם רק, זה באיזה מחלקה. המחלקה הזאת צריכה להיות המחלקה הכי טובה, צריכה להיות המחלקה הראשונה, בכלל, לא משנה מי ינתה. אתה חלק ממחלקה. אתה מאבד את האישור שלך וזו היא בעצם המשמעות של המספר. בואו נגיד צורה חריפה יותר מה שהיה במחלות, בעבורנו. כן, כאן החתיכה ברגע שבקשה לחתיכה, ברגע שבקשה הרימה, ידע את האישור. אילו הייתה לה אישיות, אילו הייתה לה אישיות, הייתי כאן רוצה לשאול, מה היא? ברגע שהיא איבדה את האישיות, עכשיו אני אומר, היא חלק מתערובת. ולכן אני שופט אותה כחלק מתערובת. ואם אני שופט אותה בשיפוט האישי שלי כחלק מתערובת, והתערובת הזאת, הגדרתי אותה על פי רובה כתערובת כשרה. הגדרתי אותה על פי רובה כתערובת כשרה. הרי ממנה מותר לי לאכול גם את החתיכה. משל, למה הדבר דומה? ושוב, אני כמובן הולך לפסוק אחרי רבים להטות, וכאן אני הולך לדין השני הנלמד מבית דין. היה לי מדין. יהיו לי 23 אנשים, אתם יודעים מה אמרו לדבר בדין של שלושה. דין דבר המרכות, ודין של מרכות זה בשלושה תמידה. בעניין, יש לי כאן דין. והשופט הזה קבע לתת מרכות. והשופט הזה קבע לתת מכות, והשופט הזה קבע שהוא פטור. אמרתי, קיבלתי 3 תשובות, נכון? אני הולך אחרי רוב תשובות, ואני מכה את האיש. אבל יש לי עוד דין בדין, ומה הוא?
צריך את כל המדין.
מה?
צריך את כל המדין.
אני צריך את כל המדין. אם רק שניים דיברו ואחד לא דיבר, אז אין לי פסק דין. ויש לי כלל בענייני לשונה שאסור לאחד להגיד, אני מזכה מהעשר שחבריים מחייבים. זה לא רק דין לשונה, זה דין הרבה יותר מזה. זה דין שאומר שהאחריות על המלכות היא אחריות משותפת לכל השלושה. אנחנו לא מכירים את זה כל כך היום מבית דין. נכון, זה קיים בכל בית דין, אנחנו לא מכירים את זה יותר מהממשלה. כן, ממשלה יכול להיות בדיון על איזושהי החלטה, ונגיד שאחד השרים מתנגד, אם הוא מתנגד לגמרי, הוא חושב שההחלטה נאמר לא לגיטימית, וכך, אני אלך לחלוטין, מה שצריך לעשות זה לפרוש. אם הוא לא פורש, פירוש הדברים, שבדיעבד קיבל את ההחלטה, הוא לוקח עליה את מלוא האחריות. זו יום שם. בדיעבד הוא קיבל את ההחלטה, הוא לוקח עליה את מלוא האחריות. אותו דבר באיזו מפלגה, כן, הוא נגיד, כפרי הסיעה, מחליטים את השיעה. אתה יכול להגיד, בסדר, אני חושב כבר אחר, אבל אני מקבל את דעת הרוב, אני לוקח אחריות. אם אתה לא לוקח אחריות, אתה צריך לפרוש. או להתפטר, לעשות את כל מה שבאופן קוראים צריך לעשות, אחרי אתה חושב כל דבר שאיננו נכון כלל. אותו דבר, זה הדבר השני שאותו הגיל בדיני כאן. זה בעצם דין שנקרא ביטול ברוב. כלומר, אני כאדם פרטי, חשבתי שהוא לא צריך לקבל מקום. או אם היה מדובר פה במפלגה, לא משנה, יש לה שלושה חברי כנסת, החליט את מה שהגיד, אינני נכנס לזה. ברגע שהוא מקבל את ההחלטה ולוקח אחריות, הוא התבטל ברוב, ועכשיו כל בית הדין הזה, בית הדין החליט החלטה, פה אני עושה את הדבר הזה, בית הדין החליט החלטה, וההחלטה היא כמובן לתת מקום. ואז לגבי ההחלטה הזאת, השופט שלנו, הדיין שלנו, התבטל בתוך הדיינים, כלומר לאחרי החלטתו, אני אלמד גם את זה שחתיכה בטלה ברוב כפתחת. ואז, זה הרגע שבו היא איבדה את האישיות שלה, ואני מתייחס אליה כאל חלק מהתערובת המלך. כמו שאמרתי כאן, ברגע מסוים, בשלב מסוים, לא מעניין אותי מה הדיין הזה חושב, מעניין אותי שהוא חלק מביתי שהחליט להלכות.
מה
נפקא מינה
בין
הרב
לבין
הראשי משקו? קודם כל נפקא מינה להסבר, זה גם משהו. אני לא מקבל, אני מסרב לקבל קסמים שאיסור הופך להיות יותר. ההבדל, לדעתי, לא בחפצה אלא בגבר.
אבל לפי הרב שמעון, האם האיסור הזה, אחרי, נגיד, יקרה עוד משהו, ופתאום נגלה איזה חתיכה זה היה, האם למפרע הוא כבר, לפי
זה מפרע אחר? זה דבר אחר, זה קשור לסביע כמה כמה בתים, הוא חוזר בנאור, שאינני...
אבל זה מצביע, האם באמת שהרב שמעון אמר שזה נהפך, האם זה רק טכנית או מהותי?
זה נכון, שהדבר הזה, שאומרים חוזר בנאור, תומך יותר דימון. ואני אסביר עוד פעם את ההבדל בין הרב שמעון לביני בעניין הזה. ההבדל הוא, במושגים, כפי שגדרתי, חפצה וגבר. יש לי, רבותיי, כאן תערובת. וכאן זאת, שהייתי כאן, עוד פעם, מצייר, חתיכה הזאת נכנסה לתוך תערובת, ועכשיו מה קורה? עכשיו, מה קורה? לדעת רבי שמעון, קרה משהו בחתיכה הזאת. החתיכה הזאת פתאום קרה משהו. היא הייתה איסור, והיא הפכה להיות יותר. לעניות דעתי, בלולי דבריו הקדושים, לחתיכה לא קרה שום דבר. למי קרה משהו?
לי.
לי! לי קרה! אגב, לי קרה משהו. אני, כשאני שופט את החתיכה, מקודם שפצתי אותה לפי מה שהיא, ועכשיו אני שופט אותה לפי איזה חבורה נמצא בתוכו. אתה מבחינתי אפרים, או אתה מבחינתי חייל במחלקה שתיים, לא משנה כרגע באיזה פלוגה, באיזה גדוד, באיזה חתיכת איתן. איך אני שופט אותך? זאת שאלת היסוד. איך אני שופט אותך? אני לא צריך להגיד לך. שיהיו אנשים שישפטו אותך כארי, ויהיו אנשים שישפטו אותך כמתנחל, או כבחור דתי מהציונות הדתית. ואז כבר לא יעניין אותה מיד. כן, אתה, בדרך שבה אנחנו שופטים את המתנחלים, ככה אני שופט גם אותך. אנחנו מכירים כל היום בעיית הסטיגמות, שהיא באופן עקרוני גם יכולה להיות תכונה, אבל אנשים אומרים, רגע, יש לי פרצות. זה לא בהכרח חלק מאיזשהו המון כלשהו. יכולתי להגיד מתחיל, יכולתי להגיד תל אביבי, יכול להגיד, כן, לא, 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 לא משנה כרגע, יכולתי ללכת עם העיקרון הזה לכל דבר אחר. כן, אני שופט אותך עכשיו כמתנחל, או אני שופט את החתיכה הזאת כמי שנכנסה לתוך השפעות. היא איבדה את השליטה, היא הפכה להיות חלק מתערובת. דיברתי על שאלת ביטול ברוב. אני חוזר, יש לי כאן אוסף חנויות. אוסף חנויות. יש לי תערובת. מה ההבדל בין הציור הזה לבין הציור הזה? החנות איבדה את אישיותה. אני מתייחס אליה כחנות בתהילה בתוך ציבור חנויות. היא מבחינתי חלק מציבור חנויות. חנויות של מתנחלים. לא חשוב כרגע את העניין, כן? היא איבדה את אישיותה, ברגע שהיא איבדה את אישיותה, אני יכול עכשיו להתייחס ולהכיר את המים שלה. ולחזור לאשתי ולהגיד לה, יכולה להמשיך לבשל את הבשר ולעשות טוב והכל יפה. כיוון שקניתי את הבשר בחנות שאני מתייחס לזה את המים שלה. עד כאן טוב.
זה קבוע או בתלמוד?
רגע. אני אגיד את המילה קבוע, אתה תשמע. בינתיים לא רק. ובכן, החנות הזאת היא חלק מהעובד, היא איבדה את המשפטה. כאן אני רוצה להשאיר היגיון נגד המשפט שאמר. אני מדבר כרגע על היגיון. אחר כך אני אגיד מה זה בשאלה. ההיגיון שפועל נגד מה שאמרנו הוא שברגע של החנות הזאת יש מקום משלה, היא לא מאבדת את אישיותה. היא לא הופכת להיות חלק מתערובת. אני חושב שכולכם הרגשתם לא נוח. כי אמרתי שזה כמו זה. זה לא כמו זה. כאן זה, זה מין ערימת אגוזים. אז אתה לא יכול להגיד לאף אחד מקום. זה ערימה, כל אחד נשען על השני ומונח על השני ואין לו שום מקום מוגדר. וכאן יש לנו רחוב. ויש כאן מספרים לבתים, כן, וכל אחד אומר לעצמו. ולכן לא מאבד את שירתו, ולכן לא הופך להיות חלק מתערובת. בואו נגיד במושגים אחרים, תיאורטית, זה כמובן לא יהיה נכון, אבל תנסו להיכנס לאיזשהו שיקול רוסי, אם אתם מכירים את המושג הזה, כן, בעניינים כאלה של 8 קומות עם 17 כניסות והמון דירות באמצע שאתה בכלל לא רואה שום הבדל בין שום דבר ושום דבר. ובואו נלך לקיסריה, לשכונת הווילות שם. כל דבר יש לו אישיות בפני עצמו.
אז אתה אומר בעצם
ניקח
את
הרגש
החנות,
ניקח
את הילד כאילו אם ילך
לרשום
של החנות.
החנות מה?
ניקח את...
הלות, מי קרן את עצמה, יש לה איש של עצמה, יש לה תחקום איש של עצמה.
אבל גם חתיכה אסורה שהזכרת
לפני... מה?
והחתיכה אסורה שהזכרת לפני...
שתיים. מה, החתיכה שבתוך החנויות?
לא, שבתוך התערובת.
כן.
גם אם היא ניכרת, גם אם יש לי לחמים...
לא, מה זה ניכרת? אם אני יודע מה אסור מהותר, זאת אומרת, ודאי שאין לי תערובת. אבל כאן אין לאף אחת מקום מוגדר. כאן אתה מתייחס לזה כמו אל איזה קהל באצטדיון של ביתר של כולם
שוב. כל אחד יש כזה לאו. מטה ברוב זה לא בערך שכל הרוב הוא כ-21 מעובד. יכול להיות שיש לי מגש של המון
בשרים,
ואחד
מהם הוא בשר... בסדר. אני שומע. אני שומע את ההערה, אני אתייחס לזה. אבל אני רוצה כרגע בכוונה להתייחס לשני מושבים קיצוניים. בסדר? כך, ערימת גרעינים. וכך רחוב של פילות בארצוף או ברחוב התחילת בהרצליה, כל בהרצליה פתאום, כל אחד יש לו, הוא אישיות מפני עצמו, בניין מפני עצמו, ולבר בעל אופי עצמי לך. ואז הוא לא בטל והוא לא מאבד את האישים שלו. יש בדבר הזה המון היגיון, אבל ההיגיון הזה הוא שירת הקדוש. למה? כיוון שהיגיון כזה יכולתי להפעיל ויכולתי שלא להפעיל. אני רוצה להסביר כאן את השקפתי בנושא של רבי קטן. לטובת העניין. אין לנו מושגים. הבאתי לכם כמה מקורות על זה. יש לנו מושגים, משש, שנקראים קבוע דרבנן. קבוע דרבנן. כלומר, יש לי קבוע דאורייתא ויש לי קבוע דרבנן. אני רוצה להבדיל בין קבוע דאורייתא לקבוע דרבנן. ההבדלים כחוט השערה. קבוע דאורייתא זה דבר שהוא ניכר ויש לו מקום קבוע. יש לו, את האדמות שלו, יש לו המגרש שלו בטאבו. אני אגיד את זה ככה. קבוע דרבנן זה דבר שמאוד דומה לזה. אבל לא לגמרי. למשל, בואו ניקח את המושג בעלי חיים. סוגיה בשבחים ה' ג' הייתי לכם שם משם את התוספות, כן, סוגיה שנקראת בעלי חיים. כל הסבכים שנתערבו משנה ותורשת, נפר כל הסבכים במסכת סבכים, כל הסבכים שנתערבו אפילו אחד בריבו, ימותו כולם. כלומר, הסבכים, כלומר, זה הקורבן שיתדרג בעוד המון דברות מהסוג הזה, אי אפשר להכיל אף אחד מהם, ואי אפשר לשחרר אף אחד. ושכל אחד מהם עלול להיות בהמת קודש. והוא לא בטל. למה הוא לא בטל? הרי דיברנו בישראל על הרמה גרעינים, שאין כל גרעין, בטל ועושה חלק מהרמה. מדוע בעלי חיים לא, לא בטלים? תגידו לי היגיון.
איתי. כל אחד יש אישיות.
כל אחד יש אישיות. זה בדיוק המילים. כל אחד יש אישיות. ולכן הוא לא בטל. אני יכול לדבר על דוממים. ובואו ניקח דבר שנקרא בשש, אולי אתם מכירים, אז הוא מלכות יסוף יותר, חתיכה ראויה להתכבד. שמעתם פעם את המושג הזה?
כן.
יש, שם שנקרא חתיכה ראויה להתכבד. כלומר, יש לי כאן לא ערימת גרעינים, אלא יש לי כאן ערימה של חתיכות בשר, שכל חתיכה היית יכול להגיש אותה כמנה בפני עצמה לאורח חשוב. חתיכה ראויה להתכבד לפני אורחים. אחת מן החתיכות האלה בערימה היא טרפה, היא לא בטלה. למה? משום שחתיכה שאפשר להגיש לפני אורחים היא חתיכה חשובה, יש לה אישיות. לא רק לבעל חיים יש אישיות, בעל חיים יש אישיות כי יש לו נפש. אבל גם חתיכה הזו לקבל נחשבת כדבר בעל אישיות. בואו נדבר על מושגים אחרים שאתם ודאי מכירים. דבר שבמניין. אתם פעם לא מושג את זה?
כן.
ביצים. במושגים שלנו. ביצים, היום כשאתה קונה ביצים בחנות, אתה לא קונה את זה לפי נפח, אתה לא קונה את זה לפי משל, אתה קונה את זה כדבר שבמינים. תיאורטית לגמרי, אני אקרא לכם שתי מסיעות שם. נגיד שאתה קונה מחר מדינה אירופית, אנחנו לא צריכים, אבל נגיד שאתה קונה מחר מדינה אירופית טנק. יש כל טנק, יש לו אישית, כל טנק בפני עצמו. אתם יודעים איך קנו טנקים בתחילת ימי המדינה? מישהו יודע? מה?
מהצרפתים הביאו...
איך קנו טנקים מהצרפתים, זה נכון? בגיל דונם. בגיל דונם, היו שדות קרב עוד ממלחמת העולם השנייה. כן? או נגיד, כאן יש גבעה. יש שם כל מיני גרוטות, מסתובבות, כמה עולה? $5, הגבעה הזאת, פה יש גבעה קצת יותר ארוכה, יותר טנקים, זה גבעה תעלה על שרק. קנו כל מיני גרוטות, היו את המתן, שינו אותם בתי כפה של שונה, קנו את הטנקים של שם. כלומר, לא קנו, לא, לטנק לא הייתה אישיות לפני עצמה. זה כמו ההבדל בין ביצים, שאתה קונה אותם לפי מספר, לבין הגבניות, שאתה קונה אותם לפי משתם. אז עגבניות בטלות זו כזו. אני חושב שיש עגבנייה אחת שאסורה בטלה בתוך שאר העגבניות. בעוד שביצים היא לא בטלה בתוך הרוב. למה? כי אם היא דבר שבמניין, אז כל אחת יש לה מספר. כל אחת יש לה מספר, כל אחת יש לה אישיות. ברור שהמקום הבולט ביותר מהדברים שאני אמרתי, זה בעלי חיים. כל בעלי חיים יש לו אישיות, אז בעלי חיים אינם בטלים, זה חשוב.
למה הם ניידי?
מה?
למה הם ניידי? אז הם אליהם.
למה?
הם זזים.
ניגע בזה. ניגע בזה. אני רק רוצה לומר דבר אחד. כל הדברים האלה, ממש כמו דברים שיש להם מקום, אינם בטלים. אתם יודעים מה ההבדל בין קבוע לכל הדברים האחרים שאמרתי?
ברבנן?
מה?
ברבנן?
כל הדברים האחרים שאמרתי זה מדברנן. דבר שיש לו מקום, זה מדברית. כלומר, אתה רואה, בכל הדברים שאמרתי יש היגיון. מסכימים? ההיגיון במקום, אני בהחלט מסכים שההיגיון הטוב ביותר. איפה אתה מעביר את הקו? זה בזרד הקו. איפה אתה מעביר את הקו? כן, בואו נגיד, אם אני בא עכשיו לדבר על כל מיני דברים שיש היגיון שלא התפקשו, ואני רושם כאן קבוע, וכאן אני רושם בעלי חיים, וכאן אני רושם חתיכה ראויה להתכבד, וכאן אני רושם דבר שבמניין. ואני יכול לרשום עוד כל מיני דברים אחרים. שיש כאן בריאה, לא יודע מה, ועוד אלה דברים אחרים. איפה אתה מעביר את הקו? זה בזכר הכתוב. התורה מעבירה את הקו כאן. היגיון יש. לא כל היגיון רלוונטי להלכה. כי אחרת אנחנו נחלק את ההלכות בפרטים ופרטי פרטים, ופרטי פרטים בהלכות חייבים להיות גם כללים. איפה מעבירים את הקו? כאן מעבירים את הקו. במקום הזה. ולכן בקבוע זה דין דאורייתא, בכל הדברים אומרים זה דין דרבנן, ולכן ההבדל בין ניידא ולא ניידא זה אם יש להם מקום או אין להם מקום, השאלה אם זה יהיה דין דאורייתא או זה יהיה דין דרבנן. כי אם זה יהיה דין דרבנן, אז יש שם נטייה להקל שלא ימותו 10,000 בעלי חיים. בסדר? אז יש שם, אוקיי, יש כסיבה שמכך בקבוע, יש כל מיני דינים כאן שלא ניגע בהם, אבל כאן אני צריך... זה בעצם על פי עניות הבנתי, דין קבוע, דין קבוע גורם שהדבר לא יתבטל ברוב, על הדבר הזה רצו לרגום אותי באחרים, ואת הדבר הזה אנחנו כמובן נוכיח אחד לאחד.
תוכל
לזו שוב
למה זה חייב לדורייתא ואין
בת היגיון? סליחה?
תוכל לזו שוב למה אין בת היגיון הזה
שהפך אותו לרבנן
ושהוא חייב
להיות דורייתא? מה מבדיל בין קבוע לכל שאר המקרים של המנושא? שוב, אם אתה שואל אותי, אם הייתי כשאתה מדבר על דברים שלא התבטלו זה בסדר. יש לא אומר כל איזו אישיות לפני עצמו. אין גבול של מספר הדברים שאני יכול להגיד, וכל אחד יהיה היגיון... יהיו היגיונות טובים, יהיו היגיונות טובים בכל. צריכים לדעת. אני חושב שההיגיון של דבר שיש לו מקום, הוא היגיון חזק. ולכן שמתי את זה כמו שם. בעלי חיים שמתי אחריו. כמה הוא היה להתכבד שמתי אחריו, אבל שבמניין שמתי אחריו. עכשיו, השאלה היא כזאת. כשאני אגיד לך שאני צריך להפעיל את ההיגיון שדבר לא יתבטל, ואני אגיד לך שיש כאן דברים שאני אקבל, אני לא אקבל את ההיגיון. איפה אני אעביר את זה? אני יכול להעביר את הקו מדבר שאני כן אקבל את העיקרון שלא מתבטל. דבר שלא אני בטל, יכולתי לשים לכאן. יכולתי להגיד שכולם לא בטלים, ויכולתי להגיד שכולם בטלים. נכון? בשביל שבא, איפה עובר הקו? זה קו הגיוני, אבל זה לא הגיוני מוכרם. כי באותה מידה, יש לי סרט שאומר שהקו אולי יכול היה לעבור לך. זה גם סרט. יכולת להגיד, אולי כולם בטלים. יכולת להגיד, אולי כולם לא בטלים. למה הקו הזה כאן? שירת הכתב.
מה הגיוני
את זה? אבל זה לא שירת הכתב שהיא חסרת הגיוני.
אבל מה
הגיוני
שדווקא שם? ההיגיון
הוא קודם כל שאני צריך להכריע.
כן.
נכון, שאני אובייקטיבי צריך להכריע, אז בסדר, בשביל זה התורה קבע לי, איפה לך?
ולמה התורה קבע שם? מה הרציונל מאחורי הקביעה הזאת? סתם? קביעה בגלל שצריך לקבוע איפשהו, אז בחרה שם סתם?
זה דבר שאני באופן עקרוני מסרב להסביר אותי.
למה?
משום שיש כאן שירת הכתוב, ואני אומר, אני צריך בדבר הזה, אני חייב בדבר הזה שלא לכתוב. אתה יודע מה, פה נגיד, אנחנו צריכים אחרי השיעור, לסדר את החדר הזה, לצחצח אותו, לשטוף אותו, שהכל יהיה טיפ טוב. כמה אנשים אני אקח בזה? כאן, יש לי כיתה, כמה אנשים אני אקח בזה וכמה אנשים אני אשחרר לך עד האוכל. מה אתה מוצא?
אולי נשאר.
כולם שאו יהיה פה בלבול מוח ויהיה פה בלגן, אף אחד לא עשה את עושה.
חמישה.
לא משנה, לא שחרר כמה משהו שאני יכול. כמה אתה מציע? ארבעה? למה לא חמישה?
צריך סיבה. כנראה
שיהיה
ארבעה
יעשו את העבודה יותר טובה מחמישה. אי אפשר לקבוע למה בדיוק ארבעה אנשים, או למה בדיוק חמישה אנשים, או למה בדיוק שישה אנשים. כאן אני צריך עזרת הכתב. יש היגיון כזה, ויש היגיון כזה, ויש היגיון כזה, ויש היגיון כזה. אני עכשיו צריך לנסוע, אני צריך להגיע לנקום בשעה מסוימת, יש כמובן קצת סיכונים בכביש, באיזה מהירות אתה מציע לי לנסוע? בואו נגיד, הכביש קצת חלק, יש קצת ערפל, אבל חשוב לי מאוד להגיע, באיזה מהירות אתה מציע לי לנסוע? 45, 50, 53, 42. כאן צריכים לזרות הכתוב.
הרב,
אי אפשר כל דבר לקבוע.
אבל הרב, גם גזירת הכתוב חייב להיות מאחורי זה איזשהו סיבה.
בוודאי.
לא, גם הסיבה.
זה את הסיבה הבסיסית. כשאמרתי קודם, בדוגמה שאמרתי קודם עם הנסיעה, יש סיבה בסיסית למה לא לנסוע עכשיו במהירות תשעים וחמש, למרות שבשלטים כבר לנסוע בישיבה. כי יש ערפל, כביש חלק, ובגלל שצפוף, ובגלל שלא רואים כמו שצריך, ובגלל. אז יש שיבה למה להעיד את המציאות. לכמה להם? אם יעמוד פה מפקד וחיילים, אז המפקד יבין, אתם יודעים מה? ראיתו ל-60. למה אמרת 60? למה לא 58? למה לא 62? כאן אני צריך את היכולת להחליט, והיכולת להחליט היא חשובה מאוד כשל עצמי. אז אתה אומר, החליטה כאן, זה אני מקבל גזירת כתוב. אני לא מקבל גזירת כתוב, קשמים, דברים בלתי קיומים. כאן אנחנו מדברים על כל שאלה, השקפה, אני לא רוצה לדון בזה, אני רוצה קודם כל ללכת ולמצוא עכשיו להסביר כמה דברים. בואו ניקח עכשיו את התוספות בבב המציא. אוקיי, בדוגמה, כך אפשר להביא כמה דוגמאות אחרות. עכשיו מדובר על בהמות שהכניס אותם ומנו אותם לצורך למעשה בהמה. וקפץ אחד מן המנויים, כלומר אחד מזה שכבר נפטר ממעשר בהמה, קפץ את דוח הבהמות שעדיין חייבות במעשר בהמה. מה קפץ אחד? כולם פטורים. שואלים את הספות, תימה, דליפטיל ברובה, המנוי שקפץ בתוך אלו שחייבים למעשה בהמה, המנוי הפתור שקפץ לתוך תימה ליפטי ברובה ולחייב כולו במעשה. דהה זה דבר שבמניין, זוכרים שם, דהה זה דבר שבמניין לא מטיל, היינו מדרבנו. וקבוע, נמי אין שייך את הדבר שהאיסור ביותר ניכרים ויזורים. ולא ידע מאיזה לקח כמו אחרי שחנויות. הוא בריאה נמי, לא אבי כדאמין בחוץ, הוא יהיה גם נלך עוד לתוך פה, עוד לתוך כמה דברים שלא, ביטלים, לא משנה
כאלה. בריאה זה דאורייתא או דרבנן?
מה?
בריאה זה דאורייתא או דרבנן?
דרבנן. דאורייתא היחיד זה קבוע. אבל אתם רואים שקבוע איזו בעיה בא לפתור? שלא יתבטל בחוץ. ודרכו על ביטול בו. אז זה מלומד. לא, לא הדבר אחר. המקום הבוטה ביותר, הבאתי לכם את זה ב... ספר ישר לשם רבי מדם, עם כל מיני מקומות.
גם בריקווה אצלנו.
מה?
גם בריקווה אצלנו, אולי,
אני רואה. נכון, נכון. אני אגיד לכאן, אין לי כאן, אין לי כבר שם. אלא השבועינה, עשו על 60 מדמי למין במינו, ובספק הדרבנם, אנחנו קבוע כמקצה על מקצה דם. היינו בקבוע ניכר, כמו תשעת שרצים, צפרדע אחד, מנהל נתבים. והוא נגע בלילה, כן, כמובן כולם מתים, או כגון שלא הכיר בנוגו בהם ומדאורייתא וקבוע. קבוע קבוע שמנתורה לא חשם בין בדבר שבמניין, בדבר שלא במניין. הוא לעולם לא יתבטל כל זמן שנתן מן הקבוע. ואפילו נתן 10 חנויות, 10 חתיכות ל10 חנויות. ואילו אמר זה נתן, לא אמרינן, תתבטל השתאי חתיכת הנבלה, בשאר, הועיל ואיצר משום קביעות הדאורייתא. כלומר, דיני 10 חנויות מדברים על ביטול ברובה. אחרי שאמרתי שהחנות לא מתבטלת, אני חוזר לדין שדיברנו עליו בתחילת השיעור, ושבו יש היגיון. ההיגיון ממושל על כך שאתה שואל את השאלה ברגע שנולד הספק, שאתה שואל את השאלה הנכונה, ואז השאלה או שהיא בינארית, כלשון נוסף של איתמר, או שהיא שאלה לא בינארית, כלומר שיכולות להיות לה 5, 9, 10 תשובות. זה אם כן ההיגיון למנהג. אני רוצה לחזור למקור של הדין. והמקור של הדין יוצא קצת לפני בעיה, וזה יוצר את החיסרון בשיטה שאני אמרתי. המקור הוא בסוגיה, היא נזכרת גם כאן, אבל הסוגיה בשלמותה יוצאת ב-20 דף ע"ט, והיא מן הפסוק, וערב לא וקם עליו, שמשם נדון את זה, וערב לא, אף שמתחלם עליו, סביבה שמתחלם משהו. מה זה בא למעט? נחלקו רבי שמעון ברבנן, כיוון שרוב מוחלט של הראשונים פוסקים כרבנן, חוץ מי? חוץ מי?
הרמב״ם.
הרמב״ם, נכון? זה הרמב״ם כמובן אתה חולק עליו, ללכות על זה פרק דרך א', אז הבאנו את זה במקורות? מה? לא. אבל זה נכון, מה שאתם אומרים? העם, וברבי שמעון באמת התלבטו ושומעים מה המקור של שם הקבוע, אבל אנחנו נלמד לפי רוב גדול של הראשונים, שמבינים שהלכה כרבנן, ואז נאמר וערב לא וקם עליו, לא כרבי שמעון עד שהתכוון לאותו אדם, אלא פרט לזורק אבן לגו. רק אבן אל תוך, וכזה מקרה הוא פטור. אני יש לי כאן 10 ישראלים, אני יש רק אלה, אני אמרתי בערך הזאת, להרוג אחד מהם, שאני בשלב לא אוהב את זה, אני יריד, פתאום 10 אנשים, וכיוונת על ידי אחד, אתה לא רואה את הפרצוף, אתה לא יודע מי זה, מה זה משנה? כיוונת להרוג יהודי, יתרו בך, אם יש כאן 10 יהודים, אתה עכשיו, אתה יורה, אתה הורג יהודי, הרי לדעת חכמים, אתה מתחייב, לדעת רבשים, אתה עדיין פטור, אבל אנחנו לא עושים כזה משקעת. אם כן, מה זה פרט לזורק אבן לגו, ואתה מתחייב? זה מדבר שיש 9 יהודים וגוי אחד. אני זה מדבר. 9 יהודים וגוי אחד, הריגת גוי היא רק בביתה בידי שמיים, אין בה כניסה בידי יהודים, וכאן יש 9 יהודים וגוי אחד, ומה השאלה?
למי התכוונת?
מה?
למי התכוונת?
שאלה, למי התכוונת? טוב, בסוף מחלוקת כנראה שאתם את כל הראשונים בדבר הזה. השיטה פשוטה היא כמו הרימה, הוא אומר אותה בפרטות, אבל גם בפרספות סופרים, כמו הוא אומר, שהשאלה היא תמיה רק. לא, היא בכל השאלה פשוטה יותר. את מי הרג? כלומר, אתה ירית ואמרו לך, תשמע, יש כאן 9 יהודים, אתה עלול להרוג יהודי. אתה אמרת, על מנת כן אני עושה. וירית במישהו, וראינו את המישהו נופל מת. כולם ברחו, התפשרו, עכשיו אנחנו לא יודעים אם זה שנפל מת הוא יהודי או גוי. זהו, אם הוא נימול או הראל, לא יודע. לא,
יש גם גויים שנימולים.
מה?
יש גם גויים
שנימולים. לא יודע, לכאורה גם לקחו את הגבייה יחד איתם וברחו, אבל ברור לנו שאחד נהרג, ואז השאלה אם זה שנהרג הוא יהודי או גוי. שכולם בחזקת יהודים. הם יוכלו להתפלל בבניין. יש להניח שלא. כי אני יודע שאין כאן 10, אבל כל אחד מהם הוא בחזקת יהודים. וממילא, זה שהרגתי אותו, הוא בחזקת יהודים. הוא חלק מחברת יהודים. אם אתה הרגת מישהו שהוא חלק מחברת יהודים, אתה חייב. רש"י לא מצליח. מה שגם מסתדרים, גם מציעים, הולך בכיוון אחר, והולך בכיוון שנראה מוזר. הרימה המקשה עליו 3 קושיות, אבל נקרא את לשונו הזהב, העניין הזה. אמרי דבר רבי ינאי, פרט לזרוק אבן לגו, לתוך חבורת בני אדם, כנענים וישראלים, כנענים זה כמובן בגלל הצנזורה. כנענים, לטובת העניין, כנענים וישראל. אבל 2 ישראלים, אני מתכוון להרוג את זה ברגע, הוא גברת רפתו. רגע, הוא לא, לא מסביר כאן? הבנתי? אז בואו נקרא את זה בסנטים. לא הבאתי, אני נאלץ לפתוח מחשב. אצלי, רשמתי את זה.
יש
לי פסול. מה? שנדרים, עובר לקרוב. צודק. אתה יכול לבדוק אם אני קורא לכם. עד שיומה. לפלוני אני מתכוון, וכו'. אבל לא, אמנן 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 לתוך חבורה של אדם מקוטים וישראלים. אבל אני מתכוון תאי פוקלי ופלגן, למה אני מפתרם? הכיוון דמצי למהם. לקוטים כמתכווינה, להתלך למפתרי, משום תספק נפשות להקל, ויצי לא ידע. הרי כיוון שהוא יכול להגיד אני התכוונתי לגוי, כן? ספק נפשות להקל. נגיד אפילו שיש כאן חמישה. אז זה תמה הרמה, התמיעה הגדולה מאוד. אז הרי ברור שאתה צריך לטעות בו. ברור שאתה צריך לדעת למי הוא מתכוון. בואו נגיד שיש כאן תשעה יהודים וגוי. והוא אומר אני מתכוון לגוי. מה, אתה לא, לא תאמין? למה לא? אז איזה בסיס לא תאמין לו כשהוא אומר, אני לא התכוונתי להרוג אותו, אני התכוונתי רק להרוג גוי. ובשביל זה בדיוק נועדה התראה, כדי לדעת מה האדם מתכוון לעשות. לעניות הבנתי, אנחנו לא צריכים לפרש את כוונתו, אלא אנחנו צריכים להגדיר מהי כוונתו, ואני אסביר את דברים. מדובר פה בעשרה אנשים שהוא רוצה להרוג אחד מהם. זה לא שהוא רוצה להרוג מישהו מסוים. בואו נגיד, הוא הלך לישון ועומדים ליד הפנס עשרה אנשים ומפריעים לו לישון. וזה מעצבן אותו. ואז הוא מוציא רובה דרך החלון ומחליט להרוג אחד מהם, אני אסיק אותך ללכת. והוא רק אחד. עכשיו השאלה היא, אנחנו יודעים שיש שם תשעה יהודים וגוי אחד. השאלה היא, איך אתה מגדיר את הכוונה? זאת שאלת. אני מניח שהוא ידע שיש שם תשעה יהודים וגוי. איך אתה מגדיר את הכוונה? זוהי כוונה, כוונה לראות בתוך חבורה כזאת. זה כוונה להרוג יהודי, או זוהי כוונה שאני מגדיר אותה כמסופקת. אם יש לי דין ביטול ברוב, אז אני יכול לומר זוהי כוונה להרוג, אני יכול להגדיר מבחינה משפטית. אני עובד פה עכשיו לא כפסיכולוג אלא כמשפטן, אתם מבינים? לא שאני שואל את השאלה מי מהאנשים האלה יותר שנה, או מי מהאנשים האלה עשה יותר רעש, ובטח הוא יקבל להרוג אותו. כולם עשו אותו רעש. זו שאלה משפטית. איך אתה מגדיר כוונה להרוג מישהו אנונימי, בתוך עשרה אנשים, כשתשעה מהם יהודי ואחד בו? אילו היה לדין ביטול ברוב, הייתי אומר, זוהי כוונה להרוג יהודי.
למה?
והחבורה הזאת מוגדרת כחבורה של יהודים.
אתה דווקא זה שלב ממנו?
הוא התכוון להרוג אחד בחבורה של יהודים.
הוא התכוון להרוג אחד, הוא בכלל לא התכוון לשום אישיות. אבל אי אפשר להגיד...
התכוון, מי שמתכוון להרוג אחד מחבורת יהודים, זה היה רק מישהו. ברור שמדובר שם שלא לא רק יהודים, רק גוי, אז אין לי מה לדבר בכלל. מדובר שהוא רק יהודי, אבל השאלה איך אני מגדיר את הכוונה שלו. אם הוא התכוון להרוג אחד מחבורה שאני מגדיר אותה חבורת יהודים, הוא מוגדר לי כי מתכוון להרוג יהודים, אם בסופו של דבר הוא הרג יהודי, אז יש כאן מתקיימה מחשבתו, והוא נחשב כרוצים. שיטת רש"י לדעתי, למרות שהיא טיפה יותר מסובכת, היא פותחת לנו המון בעיות. משום שכאן מסתבר הרבה יותר דין ביטול ברוב, כשאתה רוצה להגדיר את הכוונה מבחינה משפטית, אתה אומר, זוהי כוונה להרוג אחד מחבורת יהודים. להגיד, כשאדם הרג מישהו, ואתה לא יודע אם הוא הרג יהודי או גוי, להגיד כאן, אז מה, הלכות ביטול שאתה מניח שהוא הרג יהודי, כאן אני רואה הרבה מאוד שעים, ואני לא אפרט, אבל אני הייתי מעדיף את שיטת רש"י, אבל אפשר גם ללמוד כמו שיטת הרמ"א. כן, כן. תוספות
בכלל לא נכנסים לכיוון
לעניין
של הכוונה. מה? תוספות לא נכנסים לעניין של הכוונה. תוספות...
גם הרמ"א. גם הרמ"א לא הולך לפני הכוונה, אלא השאלה את מי הרגת. אני אומר, להגיד את מי הרגת, להגיד שבאופן, שאילולי דין קבוע הייתי אומר באופן מוחלט, הרגתי יהודי, אני רואה קושי. להגדיר כוונה מבחינה משפטית, אז מה, לפחות בביטול נשמע לי הרבה. אבל בסדר. אני לא נכנס, אני אומר, הדבר הזה באופן עקרוני אפשרי. אבל כאן אני רוצה להמשיך את דברי רש"י, ובואו נראה מה הוא אומר. והשמועין על קרד הפטור, ז'ונדה ולי גוי או קוטי, כמו שאומר, קבוע ביניהם. וילפין על מה יקרא, דקול קבוע לא פחות מלהיות נידון כמחצה על מחצה. והווה הספק נפשות להקים. ומה חנף כאן בכל דוכתי, דקול קבוע כמחצה על מחצה דמי. ועלה כאלה מלך מן הקירו בדמי. תאמה איך איתיתי לה? דין מה היית פתר לה משום די ספק נפשות. אולי הייתי חושב שהגוי הקבוע הזה הוא בכלל רוב. ואז אם היה יהודי קבוע ביניהם, אז נגיד שיש 9 גויים ויהודי. והיהודי הוא קבוע, אז אולי בכלל הייתי אומר שמן הסתם הוא הרג יהודי. למה? כבר שהיהודי הוא כמו רוב. זה אומר רש"י, עד כדי כך אין לנו גילוי. אבל מרש"י משהו, בניגוד למה שקראתי בתוספות וברבנו תם, ויכולתי לקרוא בעוד הרבה לשונים אחרים. מרש"י משהו, שדין קבוע לא בא לפתור את הבעיה של ביטול, אלא בא לפתור בעיה אחרת. שהקבוע נידון במקרה שלנו כמו 5. במקרה שלנו, שציירתי כאן, בעצם מספיק לדון אותו כמו 4. שהחנות הקבועה היא כמו 4 חנויות. ואז יש לי 4 חנויות כשרות, ו4 חנויות טרפות. באופן עקרוני. זוהי הלכה שכנראה אנחנו צריכים להסביר אותה בצורה אחרת. ואת זה, אם אני רוצה לתת משל, אז המשל שלי עכשיו מה יהיה? תן לאשר הזדמנות אחת, ואחר כך אני אגיד.
לא הבנתי מה הוא רוצה להגיד.
אני רוצה להסביר עכשיו דין קבוע בצורה שונה ממה שהתקראתי. אפי רש"י. שזה לא דין ביטול. המשל שאני אתן מה הוא? מועצת הביטחון. במועצת הביטחון יושבות לך שני סוגי מדינות. יש מדינות רגילות שנמצאות במועצת הביטחון בתורנות בדרך כלל, שיש להם כל אחד בעצמה. הם יכולות להתנגד, הם יכולות להסכים, ויש להם כל אחד בעצמה. ובסופו של דבר, החלטה את מועצת הביטחון היא קבע על פי הרוב. אבל יש לך שם, נדמה לי היום זה 6 מדינות, לא זוכר בדיוק, שמה יש להם? זכות להגיד את זה. הוא אמר, שם כל מדינה בעצם שווה כמו כולם. היא יכולה להטיל וטו על החלטה של כל המדינות האחרות. כלומר, המדינה הזו זה לא שהיא לא מגילה לרוב, אלא היא שווה כמו כל האחרות ביחד. וכאן קבוע נותן לי גדר אחר, הוא לא נותן לי את הגדר של ייחודיות ואיתול, אלא מה הוא נותן לי? גדר של חשיבות. דבר שיש לו מקום הוא דבר חשוב. למשל, למה הדבר דומה? לדינה דמלכותא דינה. מוכר לכם מן הסתם מה שאומרים בעלי התוספות על הדין הזה? הישיבות החרדיות מאוד אוהבים את זה, אם כי לדעתי לא הבינו את הדבר נכון.
שזה רק השמוע תורה מצוות?
שבארץ ישראל אין דינה דמלכותא דינה. למשל, יהודי בארץ ישראל יש לו דלת אמות משלו. אז המלך לא יכול לכפות עליו בדעתו, יש לו דעה עצמאית. יש לי טריטוריה שלי.
כל מושג של מלך פורץ לו גדר בארץ ישראל.
אני רוצה שניכנס לסוגיה הזאת עכשיו בעומק. נשאיר לך, בסדר. אני רק בא ואומר, כן? כלומר, בהחלט יכול להיות מין גדר כזה. כשאני, יש לי דלת אמות משלי, אף אחד לא יכול לכפוף את דעתי. כל אחת מחמש המדינות, או משש המדינות, עוד הוא כבר יש לה? גרמניה? גרמניה לא, עוד הוא? עוד הראש התנון, אז יש רק חמש מדינות. אני אקרא, יש רק חמש, נכון? ארצות הברית, בריטניה, צרפת, ברית המועצות, לא, רוסיה וסין. ובכן, כל אחת מחמש המדינות אומרת, איש לא יכפוף את דעתי ולא יטיל עליי דינה דמלכות הדינה של מועצת הביטחון. משהו מעין העניין הזה נאמר גם כאן בקבוע. מי שיש לו דלת אמות משלו, הוא חשוב כמו כולם. החשיבות שלו לא בתהילה כלפי הרוב. זה דבר אחר. זה לא שהוא לא חלק מהרוב. לחשיבות שלו לא בטלה, לא בטלה כלפי הרוב, תיאורטית יכול להגיד, יכולתי להגיד, שאולי החשיבות שלו יותר גדולה אפילו משל הרוב, אבל זה לא היה של הדבר הזה, אין לנו גילוי. זוהי אמירה אחרת, שאותה אני רוצה לברר מה בדיוק קורה בתשע חנויות. כמובן לא נספיק לברר. אבל אני רוצה להסביר את שיטת חשב במה היא עדיפה על השיטה שלנו, ואני מקווה להספיק גם ליישם את השיטה שלנו. גם בזורק אבן לגו, יש לנו גמרא ביום, על זה יש שיעור של, נדמה שאמרו לי שיעור של הרב שלמה ביום שישי, על פיקוח נפש במקרה של חוב. וזה למעשה דומה בדיוק למקרה שלנו על אחד שפרש מציפור מובעל, או על אחד שפרש מתוך חבורה של עשרה אנשים. מור לדבר על אחד שפרש מציפור מובעל. אתם יודעים מה, אני אקח מקרה פשוט יותר. את המקרה שמופיע במסכת פסחים, ראיתם? מה אכבר? בואו נתאר את המקרה. יש לנו 10 ערימות. 10 ערימות, 9 מהם ערימות של פירורי מצה. ערימה אחת מתוך 10 היא ערימה של פירורי חמץ. בא אכבר ונטל את אחת הערימות האלה. ונכנס איתה הבית. לתוך הבית, כשהבית כבר בדוק. מה השאלה העולם? האם אני צריך לבדוק את הבית מחדש או לא? אם הוא הכניס לבית ערימת מצה, אז אני לא צריך לבדוק את הבית מחדש. מה, אני אמרה, הייתי בודק את זה גם אם הוא הכניס ערימת מצה, הייתי בודק שלא יישאר. אבל כשאנחנו מדברים על הלכות חמץ ומצה, אתה לא צריך לבדוק. אם הוא הכניס ערימת חמץ, אתה צריך לבדוק את הבית מחדש. עכשיו כאן אומרת הגמרא, הכל תלוי במה. נראה הכל תלוי.
פריש או קבוע.
מתי ראית את העכבר? מתי ראית את העכבר? אם ראית את העכבר ברגע שהוא הגיע לערימות ונטל ערימה אחת, יש לדין קבוע. אם ראית את העכבר אחרי שהוא כבר פרש עם הציבור, וראית אותו רק נכנס הביתה עם ציבור, ואתה לא יודע איזה ציבור זה, זה נשב כל בפריש, מהיר הוא בפריש. מה? אם ראית את העכבר נכנס הביתה עם ציבור, ואתה לא יודע איזה ציבור הוא לקח, זה כל בפריש, מהיר הוא בפריש. אם היו 9 קבילות מצה ואחת 5, אתה אומר הוא לקח מצה. לעומת זאת, אם ראית את כל 10 הציבורים עומדים כאן, וראית את העכבר לוקח ציבור, רק אתה לא יודע מה טיבו של הציבור שהוא לקח, ואתה אומר דין קבוע, ואתה אומר אולי היה זה חמץ. ברור? בוא, לכאורה זה דומה ל9 חנויות, נכון? אבל זה לא נכון. כי ב9 חנויות, מצאת חתיכת בשר ברחוב, מה השאלה שאתה שואל? מאיזה חנות החתיכה הגיעה? כאן, ראינו את העכבר נכנס לבית עם ציבור, מה אתה שואל? מה? אתה שואל מאיפה הוא לקח את הציבור? זה הציבור.
אם זה חמץ
או מצה? מה? מה אין אף כמיד עם פריש או לא פריש?
לא, כשאתה שאל, השאלה נותרה לפני ש... אם אתה הגעת ויש חתיכה אחת מונחת מחוץ לציבורים והעכבר בא ולקח אותה, אז השאלה היא, אז לפני שנראית לבית,
מה השאלה?
החתיכה הזאת שהונחת על הרצפה ליד עשרת הערימות, מאיזה הערימה היא הגיעה?
אם אתה יוצא מתוך הנחה שיש חתיכה ויש ערימות, אתה צודק. לכאורה בגמרא, זה לא שיש חתיכה ויש ערימות. הוא לקח ערימה שלמה. ובואו נגיד, היו פה 10 חתיכות. והוא לקח חתיכה. שאלה זה לא מאיפה החתיכה הגיעה. שאלה מה היא החתיכה. זה לא כמו חתיכת בשר שיש לך חנויות. כדי להסביר את זה יותר טוב, בואו נדבר על אנשים. פרש אחד מציפורי ובעל. שאלה מאיפה האיש הזה הגיע? זה הוא האיש. אולי, רק שאלה אחת לגבי, ומה היא? אם הוא קשר או פסול. שאלה זה לא מאיפה הוא הגיע. תגיד שרוב העיר הזאת כשרים, אבל יש בעיר הזאת, בתוך כל ציפורי יש 3 אנשים פסולים. פרש אחד מציפורי הוא בעל, אתה שואל, האיש הזה כשר הוא פסול, מה תשאל מאיפה הוא הגיע? זה חשוב מאיפה הוא הגיע. חשוב מה הוא? חתיכה, בשר, חשוב מאיזה חנות היא הגיעה. כשהחנות שהגיעה, קובעת טיבה של החתיכה לגבי האיש. מה השאלה מאיפה הוא הגיע? אותו דבר לגבי הציבור שמופיע שם. השאלה זה לא מאיפה הציבור הזה הגיע?
אבל יש ביטול.
מה?
אבל יש ביטול.
יש
קבוע. אם הוא פרש, אין קבוע.
אם האיש מתבטל, הוא לא מתבטל, אז מה זה שאני אם הוא פרש או לא? לאיש יש בית קבוע. אז הוא לא מתבטל. עכשיו, מה זה שאני אם הוא פרש מהבית שלו?
כשהאיש מסתובב ברחוב הוא מתבטל, כמו מה שאמר על האוהדים שלהם. כשהאיש מסתובב ברחוב הוא מתבטל. בציבור אנשים ברחוב.
כאן זה כבר יותר מסובך. אז יש דיון בקובץ שיעורים וברב שמעון שקוף, משעות שבשעה ד' סימן י'. אני בכל אופן נוטה לומר שאני אתן עוד מין קמצוץ של שיעור להשלמה. שאני אעשה כדי שניצא עם איזושהי תמונה. ולא יותר מזה, הרבה מעבר לזה לא נספיק, הדיונים בפושקים בנושא הזה הם רבים מאוד, כמעט כולם לא למדו כמוני, כולל רב שמעון וכולל הקובץ שיעורים, אנחנו נראה גם את השיטה שלנו. בסדר, נראה את זה מחר, 8:30 בדיוק, ב-9:10 אני אהיה חייב. ב-9:10 אני אהיה חייב לצאת. רגע. בואו, תקחו את הלבים האלה. תקחו את הלבים האלה.